אנחנו נמצאים בפרשת וירא, לפני שנתיים דיברתי על המבנה הכללי של הפרשה הזאת, לכן אני לא אאריך בו. מי שרוצה שישמע את זה במרפד, תחילת השיעור של תשס"ח. רק לציין שחלק המסיבי הראשון של הפרשה עוסק באברהם, המלאכים וסדום, מבשורת הלידה ועד סדום וחטא לוט ובנותיו, חידה אחת. סוף הפרשה עוסק בפרשייה מכוננת נוספת, והיא פרשת האגדה. ואני רוצה להתמקד דווקא בתווך שביניהם. בתווך שביניהם מופיעות שלוש פרשיות. אחת, שרה בבית אבימלך. שתיים, פקידת שרה לידת יצחק וגירוש ישמעאל. אפשר להגיד בצורה יותר בולטת גירוש ישמעאל. ושלוש, הברית של אבימלך עם אברהם. אפשר לראות אפילו רק מהסידור הזה שעשיתי, שבתווך בין שתי פרשיות יסוד מאוד משמעותיות. הפיכת סדום, הבשורה שלפניה והקמה שלפניה ואחריה והעקידה מצד אחד. בתווך נמצאות שלוש פרשיות שכולם נוגעות לזיקה שבין אברהם לבין, נקרא לזה, לבין הגויים. פעמיים אברהם אבימלך, אברהם פלישתים, ופעם אחת אברהם, זה אברהם עם בנו, אבל זה אברהם ישמעאל. אחר כך אברהם ישמעאל. תיקח אחד. שיהיה, לדעת, כן, שרת הפתיותו, דבר וכתה, אדומה, אדומה, בכלל, הכל נהיה בדברו. שלושתם עוסקים בזיקה שבין אברהם, שלושת הפרשיות האמצעיות האלה, שסגורות בין פרשיות היסוד של העקדה וסדום, שלושתם עוסקות באברהם מול גויים, אבימלך, ישמעאל, אבימלך, פלישתים, ישמעאל, פלישתים, והם תקועות דווקא באמצע. הסדר הוא לא מקרי כנראה, וכנראה שזה פרשיות שבאות לברר איזה יסוד עקרוני. אחרי שנתבשר ונולד יצחק, ואחרי שסדום נהפכת, ולפני העקדה, התורה כאילו מפגישה אותנו עם דינמיקה שמתרחשת בין אברהם לבין אבימלך לבין פלישתים, ובתווך את ההתבררות הזאת של ישמעאל מתוך זרע אברהם. אני מפנה שוב, עדיין בסעיף מבנה וסדר, לתשומת לבכם שיש שתי פרשיות אבימלך וגירוש ישמעאל תקוע ביניהם באמצע. בסדר? זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו, גם אם אני לא מתכוון לתת תשובה עליו כאן והיום, ואני לא מתכוון, כי הנושא שאני רוצה להתמקד בו הוא באמת הזיקה הזאת שבין אברהם לבין אבימלך והפלישתים. מה מקומה כאן ומה עניינה. בסדר? מה אתה צוחק, יונגר? טריוויאלי הפעם, לא לקחתי משהו הזוי. יונגר
רצה גירוש ישמעאל.
איך?
יונגר
רצה גירוש ישמעאל. רצה. הוא לא יודע שכבר נהיית ממלכתי מאז שהיית בכלא. כן, אז בואו נתמקד בפרשייה הראשונה, אבל לא יהיה מנוס גם לטפל בפרשייה השנייה, פרשיית הברית, שנמצאת בסוף פרק כ"א. אנחנו בתחילת פרק כ'. וישא משם אברהם, משם זה מאיפה שהוא היה באלוני ממרא, תוך כדי אירועי סדום. וישא משם אברהם הנגב, יורד דרומה. וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. אני מפנה את תשומת לבכם שפתיחת, נקרא להם להלן בשיעור, פרקי הפלישתים בפרשה שלנו, הוא מציין שאברהם הפעם גר בגרר. בדרך כלל הוא היה נוסע לאורך כל גב ההר, חברון, שכם, מגיע עד אזור באר שבע. הפעם הוא בוחר לגור בגרר. בסדר? איתות ראשון. ואז ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. זה ברור שזה מזכיר את סיפור פרעה, זה ממש שידור חוזר. אז ישר כל הזה מתחילים להגיד, רגע, מה הוא לא למד לקח, למה הוא לא זה, למה הוא לא הודיע מראש, לא מעניין. זאת אומרת, אולי אתכם זה מעניין, אותי לצורך העניין זה לא מעניין. אבל כן, כלי הכרחי זה להשוות את הפרשיות, מה קרה שם ומה קורה פה. כשנסתכל אז נראה שיש דמיון גדול בפרטי יסוד, אבל יש גם פער גדול. הפרשייה שם היא יחסית קצרה, היא מסתיימת תוך 9 פסוקים, ופה זה סגה שלמה שנמשכת על פני 18 פסוקים בעריכות הרבה יותר גדולה ועם דגשים שונים. בואו נעבור אותם אחד אחד. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי, זה אותו מרכיב שהשתמשו שם, וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. למה? לא כתוב. מה היה כתוב שם? ויללו אותה אל פרעה כי היא יפת מראה, ועוד פעם והאישה יפת מראה, והוא אומר לה, הנה הנה המוטיב של היופי והראייה החיצונית של המצרים שהוא מאוד דומיננטי שם, כאן הוא לא קיים. הסיבה כאן היא לא יופי. שם המשחק שמה זה זימה, עריות מול טהרה. חזל אומרים, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה, עד עכשיו הוא לא ידע. הם ממשיכים את אותו קו. שם הסיפור שמה, וזה גם הפועל שחוזר שמה, זה מראה, ראייה, יפת מראה. בסדר? זימה ועריות. בסדר? זה לא הנושא כאן. כאן זה סיפור אחר. זה כאילו נראה דומה, אבל כבר על ההתחלה, בשתיקה של התורה כאן בפלישתים, מתברר שזה משהו אחר. בסדר? זה עונה גם על הרבה מהשאלות, למה אברהם לא למד, תלך משם, עשה ככה, ככה, ככה וככה. מה, אתה נהיית ועדת חקירה? זה מקובל היום במדינה, נכון? אבל כי זה משהו אחר. זה כאילו נראה אותו מבנה חיצוני, אבל הסיפור הוא אחר לגמרי מבחינת התוכן שלו. וראייתך, קורה כאן דבר מעניין. אצל פרעה מה קרה? מאוד מעריכים להסביר, ויעללו אותה אל פרעה, תראו זה כבר בפסוק החמישי, ורק אז, וינגע השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה יבשת אברהם. מה? בום בראש. מה קורה אצלנו? מה בחלום הלילה? בצד הכוכבים? פה קורה דבר אחר לגמרי. תשימו לב, על פני כמה וכמה פסוקים מתרחש דיאלוג, דו-שיח, בין השם לבין אבי מלך. שם אין כלום. נגעים, בסדר? נגעים, קם בבוקר, קורא לאברהם, אומר לו מה זה עשית, ואתה קח את אשתך ולך. בסדר? פה נראה בהמשך, זה לא כך ולך, הוא אומר לו תשב איפה שאתה רוצה. תשב איפה שאתה רוצה. אבל יסוד יותר חשוב, הוא היסוד השני שעולה כאן. הראשון אמרנו, שמה הנושא מראה יופי עריות. ויהללו את הלפור, וזה מסופר בעריכות גדולה. פה, כלום. שם, נגעים, תגובה מעשית, פה מתפתח דיאלוג שלם בין השם לבין אבי מלך. שסיעות, תשימו לב, בהגדרה מחודשת פעם ראשונה בתורה. מה? נו? מה? איפה? כן, אבל פה כי הצור עצר זה הסבר שהוא בא רק בסוף. בסוף אומרים לך על הדרך שהשם גם פה הוא נתן שטוזה. לא? זה מובן מלכתחילה יכול להיות, אבל התורה, כאן אתה רואה בצורה מאוד בולטת שבמצרים רק זה נאמר, וינגע השם, ופה את הוינגע השם עומד במרכז, לא זה, אלא עומד הדו-שיח בין השם לבין אבימלך. בסדר? ופה ואצלנו בכלל המכה פיזית היא מוזכרת רק בדרך אגב בסוף, כי מסבירים שאברהם מתפלל וכתוצאה מזה הם ילדו, כי הצור הזר השם וכן הלאה וכן הלאה. כאילו המכה הפיזית רק נספח לסיפור המרכזי, והוא שאברהם התפלל כי היה צריך להתפלל, כי השם עיקה אותם וכן הלאה וכן הלאה. מה שעומד במצרים במרכז פה הוא מופיע רק בסוף, בהערת אגב לנושא אחר, שהוא תפילת אברהם, שהוא נבואת אברהם. כי תשימו לב, הפעם הראשונה פה מופיע מושג חדש שלא היה עד עכשיו, ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא. תשימו לב שפה מוסבר באופן ייחודי, חריג לכאורה ממה שאנחנו מכירים בכל התורה, מה זה נביא. מה עושה נביא? מתפלל. מתפלל. מכירים את זה בצבא, אומרים לך, חבר'ה, מה אתה מתפלל?